השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אנחנו נתחיל בפתיחה של הליקוטי מוהר"ן ונעבור למעשה מיום החמישי, אם נספיק. לכו חזו מפעלות השם, התגלות נפלאה מסוד גדולת התנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי. זו פתיחה לליקוטי מוהר"ן שרבי נחמן אמר ב-A באייר תקע"ן, לפני 204 שנים, יום העצמאות, A באייר. הוא בדיוק הגיע מברסלב לאומן, הייתה שרפה גדולה בברסלב, הבית שלו נשרף, עבר לאומן על מנת להתאמן שם. זה חצי שנה האחרונה לחייו. ותחילת הפסוק הזה, לכו חזרו מפעלות השם, התגלות נפלאה מסוד גדולת התנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי. הפסוק הזה, לכו חזרו מפעלות השם, מופיע בתהילים מ"ו. קל לזכור את זה, אותיות מו. איך עושה פרה? מו. נאמר, לכו חזרו מפעלות אלוהים אשר שם שמות בארץ. אומרים חז"ל, אל תקרי שמות אלא שמות. מה זה אומר? מה זה המשחק מילים האלו? אל תקרי שמות אלא שמות. מה זה שמה? שמות, מה זה שמות? זה מלשון שממה, לשון רבים של שממה. אדמת שממה זה אדמה שאין בה מעבר למה שאני רואה. זה שממה, זה נקרא שמה. גם בהמה, חז"ל אומרים, זה במה, זאת אומרת, אין בה מעבר למה שאתה רואה, אלא בהמה. אדמה רגילה, יש בה, תודה רבה לך, יש בה כוח נפלא ועצום של גידול וצמיחה, נאמר כוח הגודל וכוח הצומח. יש באדמה, אדמת שממה שאין בה מעבר. אז דוד המלך כמו נותן לנו שורי בית, אומר לכו חזו מפעלות אלוהים, לכו תסתכלו במעשה הבריאה של הקדוש ברוך הוא ותגלו אשר שם שמות בארץ. יהיו דברים שיראו לכם שמלשון שממה, חסרי פשר, חסרי עניין, חסרי תכלית, לא מוצלחים, עד כדי כך שהיינו אומרים אם הייתי במקום הקדוש ברוך הוא הייתי עושה את זה יותר טוב. זאת אומרת, המושג שממה זה שבקרקע אין פוטנציאל של גדילה וצמיחה. אז הוא אומר, עכשיו יש לנו שיעורי בית. במקום שמות, כך אומרת הגמרא, אל תקרי שמות אלא שמות. שם בלשון הקודש זה תכלית ושליחות. אנחנו מכירים ביטוי שאני אומר, אני רואה פה איזה חפץ ואני שואל, לשם מה נועד הדבר? משתמש במילה שם, לשם מה? ובעצם מה אני שואל? לאיזה תכלית זה נועד? אז לשים לב שהמילה שם בלשון הקודש היא קשורה במילה תכלית. לשם מה? אפשרות שנייה זה כשאני בא אל מישהו ואני אומר לו, אני מגיע אליך בשם המנהל. אז מה זה בשם? בשליחות. אז בכלל מלמדים אותנו חז"ל שכל בן אדם יש לו שם. זה לא סתם שיש לו שם, אלא השם שלו נושא בחובו גם את שליחותו וגם את גם את השליחות וגם את הייעוד, את התכלית. עכשיו תשאלו, אבל השם שלי זה בסך הכל ההורים בחרו. ולפעמים גם אדם מחליף לעצמו שם. אז אז יש השראה מיוחדת להורים כשהם בוחרים שם לילד, לתת לו שם שיהיה כעניינו. מי שמחליף את שמו, אני לא אומר שום דבר נגד, אלא רק מציין שלפעמים זה נובע שלא ראינו באמת מה טמון בשם הקודם, מה גנוז בו. פירשנו אותו רק לכיוון אחד. רבי שמעון בן יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו, כמובן בדברי רבותינו ז"ל, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. אחרי חורבן הבית הייתה תקופה מאוד עצובה, בית המקדש חרב, הישיבות נהרסו, תלמידי חכמים גלו או נהרגו או נאסרו, והיה ייאוש גדול. כל המפעל היהודי הנפלא והעצום ויכול נחרב. התכנסו חכמי ישראל בכרם ביבנה. זה לא ממש היה כרם, אלא ישבו שורות שורות כמו בכרם. והם הביאו פסימיות על מה שהולך להיות. אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. החורבן ילך ויעמיק, והתורה תשכח, לא יזכרו כבר את העניין של התורה. רואים שהרבה עמים, כשנחרב המרכז הרוחני שלהם, ושאיבדו את העצמאות המדינית, והם גלו מארצם, מהר מאוד, מהר מאוד זה יכול להיות לקחת 100 או 200 שנה, זה מהר מאוד בהיסטוריה. כמעט לא נשאר מהתרבות, מהשפה, במיוחד עמים שגלו ממקומם, מהדעת שהייתה להם, מהדת שהייתה להם. לפני כמה שנים הדלאי למה הזמין קבוצת יהודים, קבוצת רבנים, שרוצה לדבר איתם על, אמר את זה כך, הוא התחיל להיות מוטרד מההתבוללות המהירה של הטיבטים ואובדן השפה. הטיבטים גלו מארצם בשנות ה-50, לפחות עבדה להם העצמאות המדינית, והסינים עושים להם שם דיכוי ורצח עם, כמו שסינים יודעים לעשות. אומרים שמאז שסין כבשה את טיבט, הם רצחו מיליון נזירים, מיליון אנשים. לפני שנים רבות טיילתי בטיבט, וזוכר, נכנסתי שם לאיזה מנזר באלאסה, שזה בירת טיבט. היה שם איזה נזיר חביב שירח אותנו, ושאלתי אותו מה דעתו על הסינים. אז הוא עושה לי ככה, בוא אחריי. מכניס אותי חדר לפנים חדר, עולה על יד גג, סוגר דלת, נכנס למרפסת, ככה ממקום למקום, הבנתי מי יודע איזה מטמון הוא הולך להראות לי. אז מגיע לזה מקום סגור, אנחנו עומדים רק שנינו, הוא אומר לי, צ'ייניז? הזוי שאל קבוצת רבנים, מה הסוד של עם ישראל ששימרו את התורה גם בגלות? זה התפרסם בספר אחר כך שנקרא ג'וין דה לוטוס. הסמל הבודיסטי זה לוטוס, אז זה נקרא ג'וין דה לוטוס, יהודים בלוטוס. בכל אופן, אז להבין את ההקשר שחכמי ישראל, שיש להם את הדאגה להנחלת התורה מדור לדור, מו עתידה תורה שתשתכח מישראל. אומרת שם הגמרא במסכת שבת שאין הכוונה שכחה גמורה, אלא ששלושה דברים ישכחו. לפני זה החכמים הסמיכו את זה על הנבואה בנביא עמוס שנאמר בה, הנה ימים באים נאום השם, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. מנה ומדיים עד ים, ולא זוכר את המשך. כתוב, ישוטטו לשמוע את דבר, ולא ימצאו. הנבואה הזו הרבה פעמים מוזכרת בהקשר חיובי, שבמקום לחפש כסף וזהב, ממון וכבוד, יחפשו את דבר השם. אבל יש בה גם משהו כואב. שזה רעב. השלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי לשמוע את דבר השם, ולא ימצאו את זה. הגמרא אומר, דבר השם זו הלכה, דבר השם זה נבואה, דבר השם זה הקץ. שיהיו שלושה דברים, מה זה הלכה? אנחנו יודעים את ההלכה, רק אין את ההלכה שהיא ברורה לכל עם ישראל. או שלא יהיו הלכות והטעמים שלהם ביחד. דבר השם זה נבואה, בחורבן בית שני פסקה נבואה. נבואה זה היה אחת המעלות הכי נפלאות שלנו. הרבי הקדוש מפיאצצנה כותב שהיעדר הנבואה מעם ישראל זה לא היעדר מעלה, אומר זה ממש מום, זה לא עוד תוספת, זה המהות שלנו הנבואה. קבל כזו השראה לשמוע את דבר השם. דבר השם זה הקץ. רבי ארז דורון ניסח את זה פעם, שזה בעצם שלוש שאלות, זה מה לעשות, מה יהיה ואיפה השם. מה לעשות זה הלכה, שלא תהיה הלכה ברורה כמו שהיה בימים שהסנהדרין. איפה השם זה הנבואה, איפה ההתגלות החיה בתוך חיינו. מתי יהיה הסוף או הקץ? והם אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. אמר רבי שמעון בר יוחאי ואמר, היא לא תשכח שנאמר, כי לא תשכח מפי זרעו. יש לנו הבטחה שהתורה לא תשכח. זה מדהים לראות איך בכל דור ודור יש מסירות נפש של עם ישראל להעביר את התורה לדור הבא. הרב ריסקין, הרבה של העיר אפרת, כתב ספר של הסיפורים מחייו, ספר שמאוד נגע בליבי ואני ממש ממליץ לקרוא אותו. לא זוכר את שמו המלא, הרב בזנסון נתן לי אותו. אני ממש התרגשתי שקראתי את הספר הזה. בוא נאמר שלולי ההמלצה האישית של הרב בזנסון לא הייתי פותח את זה מעצמי. מאוד נגע בליבי. אני מספר שבסיפור ברוסיה, או כשהוא היה בארץ, לפני שהוא נסע לרוסיה, אז מישהו ברמת אשכול אמר לו, אתה נוסע לרוסיה, יש לי שם אבא ואחים, אני מאוד רוצה שתמסור דרישת שלום לאבא שלי. הוא סיפר לו שאבא שלו תלמיד חכם גדול, ואח שלו נהיה קומוניסט הדוק. זה ממש ניתק קשר עם הכל. ונולד לו בן, לאח הקומוניסט, ואבא התחנן לפניו, אמר לו, לפחות תן לי את הבן שלך. תן לי לגדל את הבן שלך כיהודי, להעביר אותו, כי הם שם הרגישו שזה להמשיך את שרשרת הדורות. אותו בן קומוניסט הסכים שהסבא, הוא היה עסוק כנראה בקריירה ו... להרגיש, והסבא גידל את הנכד. אז אמר לו אותו יהודי מרמת אשכול שם, שאתה תגיע לרוסיה, לעיר הזו, אינני יודע לאיזה עיר, לנגרד או משהו, אתה כמובן לא יכול להתעניין על אף אחד, כי מיד יחשדו בך שזה היה בימים שזה היה סכנת נפשות, אבל אתה תזה אדם מבוגר שהוא כמעט עיוור, ובחור צעיר מוליך אותו. תדע שזה אבא שלי והאחיין שלי. והוא ביקש ממנו שייתן להם מכתב או משהו. הוא מתאר את הפגישה איתם, והוא מספר, כמובן בהתחלה הם לא נתנו בו אמון, עד שנפגשו באיזה מקום סתר, שהנכד, הבחור הצעיר, שלט כבר בארבע מסכתות. היה ממש, הפך להיות תלמיד חכם. זה אומר, התרגש לראות איך התורה עוברת מדור לדור. גמרא זה לא קל ללמוד. הוא אומר, הנכד הזה, סבא לימד אותו ושלט באותם מסכתות ממש כתלמיד חכם גדול. מספר שהרבה שנים אחר כך פגש מישהו בניו יורק שזכר אותו מאותו ביקור בלנינגרד, ואמר לו, אני תלמיד של אותו נכד. אחרי שהסבא נפטר, הנכד העמיד דור של קבוצה, היינו ארבעה או חמישה, של מורים לגמרא, שממש העבירו את הגחלת. הוא סיפר שיום אחד באו הקומוניסטים ולקחו את אותו נכד, והוא לא חזר, נעלמו עקבותיו. הוא אומר, אבל אנחנו התלמידים שלו ממשיכים להפיץ תורה. מה שהוא לימד אותנו עובר הלאה. אומר את זה בהקשר, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו עתידה תורה שתשתתח בישראל, ובעצם חיפשו מה אפשר לעשות שהתורה לא תשכח. תחשבו מה עם ישראל עובר בגלות מדור לדור, שהוא יודע שהוא צריך להעביר את המורשת שלא תלך לאיבוד. מול האמירה הזאת של עתידה תורה שתשתכח מישראל, בא רבי שמעון בר יוחאי אומר, כי לא תשכח. שנאמר, כי לא תשכח מפי זרעו, יש לנו את ההבטחה שהיא לא תשכח. וממשיך רבי נחמן אומר, כמבואר בזוהר, באי חיבור הדאי הוא ספר הזוהר, יפקון בי מן גלותה. תרגום לעברית, בזה החיבור שהוא ספר הזוהר, עם ישראל יצא מן הגלות. חיבור, המילה חיבור, בדרך כלל זה בא לבטא ספר, אבל זה בהקשר של גם חיבור של שמיים וארץ, חיבור של גוף הנשמה, חיבור בינינו לקדוש ברוך הוא, כל בין חיצוניות לפנימיות, תורת החיבורים. באי חיבור, בזה החיבור, שהוא ספר הזוהר, ספר הזוהר נקרא ככה שיש לו זוהר, אור גדול, יצאו מן הגלות. עיקר הגלות זה גלות של דעת. כשאין לנו את הדעת ואנחנו לא יודעים למה להתחבר, ממילא אנחנו גם גולים מארצנו. רבי נחמן מגלה ש... אדם שיש לו דעת, הוא זוכה גם לרחמים. לרחמים רבים. יש רחמים פשוטים ויש רחמים רבים. יש גם רחמים גדולים. ברחמים גדולים אקבצך. יש ברוך הוא יאסוף אותנו. זה גם השמחה הגדולה שיש במירון, שמחים על הדת. רבי שמעון, זה שמחה גדולה, זה ממש חתונה. הוא מזמין את כל מי שבא אליו. היום מישהי שאלה אותי איך אפשר לקבל הזמנה לבוא לרבי שמעון. אמרתי שמי שרוצה לבוא אליו הוא מזמין אותו. יש מעשייה ידועה על ל"ג בעומר, שהיה אחד מחכמי צפת שבכל יום היה מתפלל על חורבן ירושלים. יש גם ברכה מיוחדת שאנחנו אומרים פעם בשנה בתפילת מנחה של יום כיפור, במילים נחם השם אלוקינו את העיר האבלה והדבויה, מה? והשוממה, כן. וזה מסתיים, זה ברכה מאוד נוגעת ללב, שומעים פעם בשנה, ברוך אתה השם, מנחם ציון ובונה ירושלים. ואותו צדיק צפתי היה אומר את זה כל יום, את הברכה הזאת. כמו זה ברכת נחם. זאת אומרת, בן אדם לא יכול לשאת איתו אבל תמידי, אז אנחנו רואים שחזל תקנו את זיכרון ירושלים באופן מובה, בעיקרון באופן מעשי יש כל יום. יש למשל הלכה שלא כולם יודעים, צריך להשאיר עמה על עמה בבית שלא לא מסוידת.
לא
קוראים
את זה
בתשע באב? מה?
בתשע באב?
כן.
אה?
כן. אנחנו רואים שבכל מקום בלוח השנה היהודי זוכרים את ירושלים, חתונה עם משכחך ירושלים. שבו איזה מדהים זה, כל ברכת המזון מזכירים את ירושלים, כל תפילה מזכירים את ירושלים. ושיא האבלות זה בתשעה באב. רבי נתן היה אומר קינות מליל תשעה באב עד צהרי היום, היה בוכה. רק מי שיש לו השגה מה איבדנו יכול לבכות, מי שאין לו השגה. בכל אופן, אז אותו, אני רוצה לומר שאותו צדיק באמת יום יום כאב את חורבן ירושלים, והיה אומר את הברכה הזאת. ובלג בעומר הוא עלה לקבר של רבי שמעון, עלה למירון, לשמחה הגדולה, להילולה. והוא גם אמר את הברכה הזאת. והרי הקדוש הקפיד עליו, והרי הקדוש אמר לו שזה עורר הקפדה מצד רבי שמעון בר יוחאי. כי אצל רבי שמעון בר יוחאי אין חורבן. זה יום שמחתו ואין אבלות. וצריך לברר את הדבר הזה. מה זאת אומרת? רבי שמעון בן יוחאי מתעלם מהמציאות? רק שבאמת יש מימד בתוכנו ששם לא היה אובדן, לא היה חורבן, לא הייתה פגיעות. רבי שמעון בן יוחאי מלמד אותנו שיש מימד בתוכנו ששם אנחנו בשיא תפארתנו. כל אחד במימד הפרטי וגם עם ישראל במימד הכללי. זה המקום שממנו מתחיל שיקום אמיתי. מקום שאין הסתרה בעולם כלל, אין ייאוש בעולם כלל, אין חורבן בעולם כלל, אין פגיעות בעולם כלל. אין דחייה בעולם כלל, אין מחלה בעולם כלל, אין בדידות בעולם כלל, אין משקל עודף בעולם כלל, אין עניות בעולם כלל. זה לא התעלמות ממה שבאמת קורה, זה עוד מימד פנימי ששם אפשר להתחבר למקום שמעולם לא נפגם. רבי שמעון חי את המקום הזה, ועיקר המקום הזה מתעורר בשנה בל"ג בעומר. אז הרי הקדוש אומר לו, מה אתה מתאבל לירושלים? כל יום זה מעלה גדולה, אומר לו אצל רבי שמעון, שבאים אצל רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר אין חורבן. המציאות באמת זה ככה, היא במלוא תפארתה, המציאות היהודית. אין עוד דמות בעם ישראל שחיברו לו שירים, ששרים מה שהתפשטו בכל עם ישראל. בר יוחאי, נמשכת אשריך. בר יוחאי, אשרי יולדתך. מה ההמשך? אשרי העם הם לומדיך, אשרי העומדים על סודיך. יש כאלו ששרים כל שבת, בזמירות שבת, בר יוחאי. את זה חיבר את הזמר הזה רבי שמעון לוי, היה מחכמי לוב, וזכה התפשט בכל עם ישראל. בר יוחאי. אז זה יפה, זה מביא כבוד לאמא, כי כל הזמן מזכירים אבא אבא, בר יוחאי, זה הבן של יוחאי. כל הבתים כמעט לא מזכירים שזה שמעון בר יוחאי, זה אבא. בית אחד אומרים גם אמא, אתה אשרי הולדתך. איזה מילים מפליגות יש שם. נעשה אדם, מה ההמשך? נאמר בעבורך. זאת אומרת, שלמות הבריאה זה נעשה אדם נאמר בעבורך. הבן איש חי הקדוש מעיראק חיבר את הזמר ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי, שזה לפי א' ב' 22 בתים. הבית האחרון זה תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. אנחנו יודעים שכל תורת החסידות, כל מה שלמד אותנו רבנו הקדוש, כל תורת חב"ד, כל תורת הגר"א, הרמח"ל, רב אשלג, כולם יונקים מרבי שמעון בר יוחאי, מספר הזוהר. ספר תורת החסידות התאימה את זה יותר ליכולת הקליטה שלנו. שיר רבי נחמן אומר, ואתה בואו ראה והווה נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה. כי על כן שמח רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד הזה, שעל ידי זרעו של יוחאי, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשתכח התורה מישראל, כי סופי תיבות של זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו עם אותיות יוחאי. כי לא תשכח מפי זרעו, זה סופי תיבות יוחאי. אז בפסוק מרומז יוחאי, ונאמר מפי זרוע של זה שמרומז בפסוק. אז מי מרומז בפסוק? יוחאי. מי זה זרוע של יוחאי? שמעון בן יוחאי. זה שמרמז ומגלה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרוע, מפי זרוע דייקה. היינו מפי זרוע של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק, שהוא התנא יוחאי. כי על ידי זרוע של יוחאי שמרומז בזה הפסוק בסופי תיבות כנ"ל, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשכח התורה, כי בזוהר די יפקון מן גלות הכנ"ל. כמו שאתם מבינים, זה באמת עיסוק בשמות. בפסוק הזה יש שם שם שמרומז, יוחאי. ודע, ממשיך רבי נחמן אומר, שסוד רבי שמעון בעצמו מרומז בפסוק אחר, כי דע, כי התנא הקדוש רבי שמעון הוא בחינת עיר וקדיש מנשמה ינחית ראשי תיבות שמעון. יש תיאור בספר דניאל, שנבוכדנצר חולם שהוא רואה עץ ענק ומתחתיו כל החיות וכל העופות ביחד, ובא מלאך, יש לנו את הפסוק הזה בארמית, עיר וקדיש מנשמה ינחית, מלאך וקדוש יורד משמיים ואומר, בודו אילנה, תחתכו את העץ. נבוכדנצר מתעורר והוא הולך לשאול את היועצים שלו והם לא יודעים מה לענות, עד שבא דניאל ואומר לו שבעצם מבשרים לך שמלכותך עומדת להסתיים. עץ גדול זה כמו האימפריה, וכל החיות וכל העופות מתחת זה האנושות שתחת חסותך. ספר הזוהר כתוב שאליהו הנביא אומר לרבי שמעון, אתה הוא האילן שכולם מתאספים תחתיו. ובאמת זה נקרא זה לעומת זה, שרבי שמעון בר יוחאי, למרות שזה לא באותה תקופה, וכנגד הכוח הרוחני של נבוכדנצר שהחריב את בית המקדש, רבי שמעון מגלה איך בונים אותו בפנימיות. אמרתי מקודם, כשאדם יש לו דעת אז הוא זכאי גם לרחמים. עכשיו נקרא בסיפורי מעשיות את המעשה מהיום חמישי. זה נקרא מעשה משבעה קבצנים. בתוך השבעה קבצנים יש סיפורים, מה שנקרא סיפורי משנה. אז יש מה שאנחנו קוראים הקבצן של היום הראשון, הקבצן של היום השלישי, הקבצן של היום הרביעי והקבצן של היום החמישי. קבצן של היום החמישי, המידה המיוחדת של בו זה עניין של מעט המחזיק את המרובה. יש רבים מאיתנו שיש להם הרבה שלא מחזיק מעט. יש מעט שמחזיק את המרובה. תראו בחז"ל שאם יש זוג, יש אנשים שיש ביניהם אהבה, הם יכולים לחיות על חודה של חרב, כי בכל במקום כל כך צר יהיה להם מקום בשפע. אם העסק לא הולך, גם בית בין 20 חדרים צפוף. מה את אומרת? אז מה הסיפור שמופיע ביום החמישי? פעם אחת היו קט אחת שהיו חוקרים באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל די כי היא רוצה לנוח שם. לכן יש צל מיוחד לכל חיה וחיה, כי כל חיה וחיה בוחרת לה איזה צל, ובאותו הצל די כי היא רוצה לשכון שם כפי הצל המיוחד לה. זה הסברנו כבר בשיעורים קודמים, מה מסמל הצל? צל זה המקום שבו אני יכול להיות אני, בלי תדמית, בלי פוזות. בכל אדם כל הזמן, כשאנחנו בעבודה או בין אנשים, אנחנו כל הזמן שווקים את עצמנו. אנחנו אנשי שיווק, אנשי מחירות. אדם שעומד בבוקר מול הארון ושואל את עצמו מה ללבוש היום, הוא אומר בעצם איך אני הולך לשווק את עצמי. רואים שמה ללבוש בבית פחות מתלבטים. היום שאנחנו אומרים להישאר בבית פחות מתלבטים. למה? וזה לא שלילי. זה מה שבחוץ, אני רוצה להעביר איזה מסר דרך הלבוש. בבית אנחנו יוצאים מתוך הנחה שמול בני הבית המסר כבר עבר. אם כי אני חושב שבבית כדאי גם להשקיע באותה מידה. סיפרנו על רבי ישראל מוסייתין שהגר פה בתל אביב, שהזמין פעם רפד שיעשה לו את הספה בבית. אז הרפד אמר לו כמה מטר בד צריך להכין. אז אמר לו רבי ישראל, לפי החשבון שלי צריך יותר, איך יצא לך ככה? אז הוא אמר לו שמאחורה, איפה שהספה צמודה לקיר, שם שמים מבד פחות, לא צריך מעבד היקר, איפה שלא רואים זה לא... אז אמר לו סייעתינר הקדוש, אצלנו איפה שלא רואים זה בדיוק כמו איפה שרואים. אני כמה פעמים היה לי ממש התחזקות מהמשפט הזה. כי זה אומר, הוא היה כך, היה לו אדר כזה שהוא כל הזמן מול השם. איפה שלא רואים? זה מניח שגם בבית היה לבוש במיטבו. בגדים קלים, כן, רק במיטבו. הסתכלות כזו. צדיקי בית רוז'ין היה להם אדר, אדר. בכלל צדיקים, היו צדיקים שלעולם לא תראו אותם, הם לא אוכלים פרי שלם ביד, נראה, כאילו נקרא את ההבטנות. עם הסכין, חותכים חתיכה ואוכלים את ה... לא, תראו רבי שאוכל תפוח שלם. סך הכל זה, בבחינה שלנו, זה עכשיו אחלה, לאכול תפוח, כאילו לברך עליו, מה רע? הצדיקים גם בהליכותיהם פורסים את התפוח, נותרים חתיכה, מברכים. היה רבי אברהם אלימלך מקרלין, ירא בקדוש שנהרג בשואה. אז הוא נסע פעם ברכבת, הוא היה מאוד צמא. ובסוף השיגו איזה בקבוק סודה שהיה ברכבת, ולא היה כוס. למרות שהוא ממש היה צמא, הוא בשום אופן לא הסכים לשתות. אז אחד החסידים ככה, מר ניסה לאלתר משהו, זה היה שם איזה מלפפון גדול או קישו, והיה לו עולר בכיס, הוא רוקן את תוכנו כמו שעושים ממולאים, ומזג לרבה, מזג לו שתייה והוא שתה מתוך הכוס. רבי נחן אמר פעם את העניין הזה, אני אומר בהקשר שאיפה שלא רואים, שיהיה כמו רואים, רואים את זה לפעמים בארוחות שלנו בבית. יש מדיטציה כזו של לאכול בעמידה ליד המקרר. זה טקס עם שלבים מקדימים, כאילו פותחים, סוגרים, מתרחקים, חוזרים ומוציאים משהו. נחן אמר אמר שכדאי לאכול בדרך ארץ כאילו יושב איתנו איזה שר, וזה תרגול יוצא מן הכלל. לא תמיד יש לזה סבלנות, ו... אבל באדם שיש לו את האלפים את הסבלנות לזה, למשל אם קנו איזה ממרח או דבר מה עם אריזה מהמקולת או מהסופר, אז לא מרגישים את זה עם אריזה על השולחן, מעברים את זה לכלי ביתי. זה סטנדרטים להיות ככה. כמובן לא כשאנחנו מטילים את שטיפת הכלים על מישהו אחר, וזה באמת זה תרגולת למתקדמים. רק יש לפעמים בן אדם שליבו פתוח לתרגולת הזו והוא שמח בה, ויכול מאוד לקדם אם עושים את זה ככה בהסכמת הלב, לא בלחץ. כי אחרת תאכלו תפוח, שתו מים מהבקבוק, תאכלו בעמידה ליד המקרר, ובאמת לא זה העיקר. צריך לזכור שהעיקר עיקר בתפל תפל, רק הנקודות הללו הן באמת מקדמות אם בן אדם עושה את זה מתוך מודעות פנימית של נוכח פני השם, עורך את השולחן גם אם הוא אוכל לבד. שבמתינות כל זה הגענו מהמילים הללו שאיפה שלא רואים צריך להיות כמו שרואים. ואיך הגענו לזה? איך?
הצל.
הצל. הצל זה המקום שאנחנו יכולים להיות בו בנינוחות. כל חיה יש לצל מיוחד, וזה גם המושג בית חם, שבן אדם מרגיש שיכול להיות בבית הוא, שהוא מקובל, שהוא רצוי, שהוא אהוב. אז כל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל די כי היא רוצה לנוח שם. לכל חיה זה צל אחר, כמו אצל בני אדם, כל אדם יש לו את הפינה שלו. מה קורה כשאני נמצא בפינה שלי ומישהו אחר חודר למרחב שלי ומגיע לשם? מה התחושה? זה הרבה פעמים, זה אפילו עוד בן אדם, אנחנו כל כך פגועים מהמפגשים האנושיים, שבעצם זה שנכנס עוד בן אדם, זה עצמו סיבה ללחץ. זאת אומרת, תן לי את המרחב שלי, את ה... כל שכן, שגם יש מריבות בין אנשים. ולא מזמן היה בעיתון שהיה איזה זוג בתל אביב שרבו, שמעו אותם צועקים אחד על השני. זה אמין. חיים לחיים. צל, כי כל חיה וחיה בוחרת לה איזה צל, ובאותו הצל דייקר רוצה לשכון שם כפי הצל המיוחד לה. לכן יש לכל אוף לאוף ענף מיוחד שבאותו הענף דייקר רוצה לשכון, על כן חקורים יכולים למצוא אילן כזה אשר בצלו ישכנו כל החיות. שכל החיות יהיו בוחרים ויתרצו לשכון בצל אותו האילן. שימו לב למילים, כל החיות יהיו בוחרים ויתרצו, זה לא שיכריחו אותם. היו גם שהכניסו אנשים לאותו תא ליחד. יבחרו והתרצו. היום היורצייט של רב מנדלה מרימינוב. רב מנדלה, רב נחם מנדל בן רבי יוסף. הוא אמר שמי שידליק נר לילוי נשמתו יעשה לו טובה. מה? יורצייט זה ביטוי ביידיש שהתרגום שלו זה יום השנה. יור זה מלשון עיר, שנה, וצייט זה זמן, זה כאילו זמן השנה. שחולפת שנה, זאת אומרת, זה התאריך שבו אדם קרוב נפטר, וכל שנה זה... אז באמת התרגום המדויק זה זמן השנה. לעברים תרגים את זה ליום השנה, יום הזיכרון לאותו אדם, יורצייט. מנחם מנדל בן רבי יוסף. היה רבי גדול, הוא במשך 20 שנה היה אומר כל שבת דרשה על פרשת המן. פרשת המן זה מה שמתואר בתורה, של בני ישראל והמדבר ירדו במשך 40 שנה מזון משמיים, נקרא לחם אבירים, המן. אגב, באותו תאריך היסטורי בחז"ל שפסק המן, תלו את המן. למרות שזה מילים שונות לחלוטין, אותו כתיב, אבל זה... יתרצו, יבחרו בוחרים, שכל החיות יהיו בוחרים ויתרצו לשכון מצל אותו אילן. ועל ענפיו ישכנו כל ציפורי שמיה וחכו שנמצא אילן כזה, ורצו ללך לשם על אותו אילן. כי כי העונג המופלא שיש שם אצל אותו אילן אין לשער, כי יש שם כל העופות וכל החיות, ושם אין שום מזק משום חיה. זאת שום חיה לא מזיקה אחת לשנייה. וכל החיות מעורבים שם וכולם משחקים שם, ובוודאי תענוג מופלג מאוד להיות שם אצל אותו אילן. לכאורה, למה זה תענוג מופלג? לכאורה זה ספארי כזה, ללכת לראות מה קורה אצל אחרים. רק הם הניחו שאפשר לקבל שם השראה מהחיות, שגם יהיה מרחב אנושי כזה שכולנו נשמח. הרי בני אדם באמת נועדו להעצים זה את זה. ובגלל שהדברים מצד שניים גם יכולים להחליש זה את זה. ובגלל שלא ידענו את הסוד איך להעצים זה את זה, אז הרבה אנשים הם מעדיפים את חוויית הבדידות בשביל לא לשוב ולהיפגע. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות ככה שכל מפגש אנושי אמור להעצים אותנו, לחזק אותנו. אז הם רוצים ללכת לשם, לקבל את האשרה, אם כל החיות והעופות יכולים להיות יחד. וכביכול יש שם איזה דעת באוויר. פרות מגיבות, או בכלל בעלי חיים שלהם, קראתי על איזה ניסוי שנתנו לעדר פרות LSD. לא יכול להגיד מה התוצאות, אני רק יודע זה מעלה חיוך, כאילו לחשוב על ה...
שמים להם מוזיקה.
אז הם מאוד רוצים להגיע לשם. בעצם הם רוצים לחוות את העונג. אני אחזור על המילים ש... כי העונג המופלא שיש שם אצל אותו אילן אין לשער. ופה יש ביור, כי יש שם כל העופות וכל החיות. זאת אומרת שכולם נמצאים, כל אחד מוסיף נקודה. זאת אומרת אין מישהו שהוא מיותר. הביחד הזה יכול להיות רב עוצמה. ושם אין שום עזק משום חיה. זאת אומרת, אם אין הזק משום חיה, ואם כולם ביחד, יש שם מימד של הרפיה. הרפיה זה ההזמנה לאותנטיות. אדם שהוא במתח, הוא לא יכול להיות הוא. בכלל, למידה, צמיחה, יצירתיות, הם במיטבם כשאנחנו בהרפיה. וכל החיות מעורבים שם. מעורבים זה הכוונה, זה לא שכל אחד בפינה שלו, יש ביניהם אינטראקציה, וכולם משחקים שם. משחקים זה גם לשון שחוק, חייך. או בוודאי תענוג מופלג מאוד להיות אצל אותו אילן. והם מאוד רוצים להגיע אל המקום הזה. וחכו, לאיזה צד צריכים ללך לבוא אל אותו האילן. ונפל מחלוקת ביניהם על זה, ולא היה מכריע ביניהם, כי זה אמר שצריכים ללכת לצד פלוני למזרח, וזה אמר למערב, וזה אמר לכאן, וזה אמר לכאן, וכולי, שלא יכולים להכריע לאיזה צד צריכים ללך לבוא אל אותו אילן. מחלוקת קשה ביניהם, לפחות חמש דעות, זה אומר לכאן, זה אומר לכאן, זה אומר למזרח, זה למערב. מנחם מתאר פה מצב שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ויש ויכוח גדול איך להשיג את זה. אז בעצם ישנם שני סוגי ויכוחים בעולם, יש ויכוח על המה ויש ויכוח על האיך. מה מעיד על פער יותר גדול כשהוויכוח הוא על המה או על האיך? על המה? אז פה אנחנו יכולים כבר להתחזק שהאמה היה כבר ברור להם, הסכימו עליו. כל מה שנותר זה איך. רק מה לעשות? גם כשכולם רוצים את אותו מה, עדיין יכולים להיות ויכוחים רבים ולא זזים. ואז הגיע איזה חכם. הוא בא חכם אחד ואמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללך אל האילן? חיקרו מתחילה מי ומי האנשים שיכולים לבוא אל אותו האילן. כי אל אותו אילן לאו כל אדם יכול לבוא אצלו, כי אם מי שיש לו המידות של האילן. זה חידוש גדול. שרואים קבוצת אנשים מתווכחת ויכוח דרמטי ביותר על איך לבצע איזה פרויקט, ובא מישהו ועוצר להם את הוויכוח ואומר, חבר'ה לך, הנושא זה לא איך, הנושא זה מי. מי שיהיה לו תכונות רוחניות מסוימות יוכל להגיע. חשבתי על זה שכל אחד מאיתנו הוא רוצה לממש יעדים והישגים בחייו, והרבה פעמים אחרי שמתבארת המטרה אז אנחנו מחפשים את האסטרטגיה איך לעשות את זה, ולפעמים העסק תקוע. אז רומז לנו פה רבי נחמן שבמצב כזה שהעסק תקוע ואין בהירות, אז לבחור להתעצם בהיבטים נפשיים. הוא אומר, וזה עצמו יכול לפתוח איזושהי בהירות להמשך הדרך. אז מה הם השורשים של האילן? כי יש לו שלושה שורשים. שורש אחד הוא אמונה, והשני הוא עירה, והשלישי הוא עניבות. באמת הוא גוף האילן ומשם יוצאים ענפים, אבל כן אי אפשר לבוא אל האילן כי מי שיש בו מידות הללו ענל. אמונה, עירה וענבה. אמונה זה להאמין בשם יתברך וגם להאמין בטוב שבנו. ועירה היא תמיד באה לשמור. עירה זה שמירה. זה לא לאבד את הדבר שחשוב לי. עירה זה לא פחד, עירה זה מלשון ראייה. פחד הוא לא מאפשר לי לראות המציאות האמיתית. עירה מאפשרת לי לראות ממה ראוי להישמר ולהימנע מזה. עירה מלשון ראייה. למה קוראים לירושלים כשמה? מבחינה היסטורית, מאיפה בא השם ירושלים? אז אומרים חז"ל שמלכי צדק מלך שלם, היה מלך ירושלים, קרא לה שלם. שלם? זה לא ירושלים, זה שלם. שלים. ואברהם קרא לזה יראה. בער השם יראה. ויראה זה ממש, זה גם יראה וגם ראייה, רק בלי לשנות את האותיות, יראה. וירושלים זה בעצם ההרכבה של איך שאברהם קרא לה ומלכי צדק, יראה שלם. יראה שלם הפך לירושלם שהמשיך לירושלים. יראה, רק כשאני מעריך משהו, אז אני לומד לשמור עליו. אני מנסה לראות מה הסכנות שיש לדבר, ואני שומר עליו. אם אני אוהב מישהו, אני אמנע מלפגוע בו, עוד יותר מאשר מוסר אנושי רגיל. אני אהיה רגיש, לא לקטוע אותו באמצע דבריו, לא לעשות דברים שמפריעים לו. כמה שיש לי יותר אמונה ואני יותר משיג בקדוש ברוך הוא, ככה אני גם, יש לי יראה לא לעבור לרצונו. כמה שאני מבין את חשיבות אהבת החברים, אז יש לי יראה לא לפגום בהם. והדבר השלישי זה ענווה. ענווה שהיא תוצאה של אמונה ויראה. ענווה זה להכיר במעלותיי, בעוצמתי, רק לא לייחס את זה לכוחי, זה לראות אותי כערוץ. יש פסקה של הרב קוק באורות הקודש חלק א' עמוד פי ג' או בעמוד אחר כלשהו. הוא אומר, בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כוח אז בך. יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי נשרים אדירים. אל תכחש בם, פן יכחשו לך. דרוש אותם וימצאו לך מיד. פסקה זו מאוד נגע בי, רק היה שם נקודה שהיא שמה בגללה התייחסתי אליה יחס מיוחד. בן אדם עלה למעלה עלה, מילות עידוד יפות, כוח עז בך, יש בך כנפי רוח, יש בך כנפי נשרים אדירים, ניחא, עדיין נסבל המילות עידוד. רק מה שנתן את השורס, שאומר אל תכחש בם, פן יכחשו לך. יותר היה, כי רציתי להגיד בך, אבל הוא אומר שם, פן יכחשו לך. כביכול, אם אתה מתכחש להם, אז כביכול הם מתכחשים לך. אז נמשיל את זה, כי אומרים על עם ישראל שכשהוא לא במעלתו, אז הוא לא עוד עם, הוא הכי ירוד שבאומות. רואים את זה, תשאלו את ההודים או תאילנדים, מה הם חושבים על המטייל הישראלי, שיעשו דירוג, יפנים, אוסטרלים, אירופאים, אמריקאים, שיעשו דירוג של כל התיירים, הקבוצות העיקריות שהם מטיילים, בנימוס ונעימות הליכות, איפה ישימו את התייר הישראלי. לא אמרתי באיפה הם ישימו אותו, למה אתה כבר מחייך, לא...
או למעלה או למטה.
זאת אומרת, מה שנסה להגיד, שאם בן אדם מתעלה מהכנפי נשרים אדירים שיש לו, אז הוא גם לא יוכל להיות אדם פשוט. זה, אתה לא? הייתי על זה לחן יפהפה. תסתכלו ביוטיוב, תכתבו עלה, עלה למעלה עלה. שזה נדעי החבורת זמר, נקרא קולות חדשים, לחן יצא מן הכלל בעיניי, באוזניי. מי מסכים להרכיב את הכנפי לשרים אדירים? אל תכחש בם, אל תכחש בם, פן יכחשו לך. איך הגענו להזכיר את העלה למעלה עלה? כששמעתי אגב את זה לראשונה, חשבתי זה שיר עידוד לעלה שנפל מהעץ, אומרים לו עלה למעלה עלה, כמו השיר של אבא מפריד, עלה קטן שלי, עלה למעלה עלה. איך הגענו לדבר על זה? בהקשר של הניבות, מרנבה. אני אומר שלהיזכר בכנפי רוח שלנו, בכנפי נשרים אדירים, זה תוצאה של הנבה. ואילו הקטנה היה ביניהם אחדות גדול מאוד, ולא רצו להתפרד זה מזה, שקצתם ילכו אל האילן וקצתם יישארו, כי לא היו כולם ראויים לבוא אל האילן, כי לא נמצא ביניהם, כי אם קצתם שהיו בהם מידות הנל. אבל השאר לא היו בהם אילו המידות, אבל כן התעכבו כולם עד שיהיו הגיעים ותורכים שאר אנשי הקטנל, עד שיהיה בעניין כן המידות הנל. איזה יופי. האחווה הזאת. עכשיו, כל דבר שבן אדם יגיע אליו, צריך לראות מה מניע אותו. אז פה הוא מאוד הניע אותם, הם רצו לראות את העונג הזה של, של כל החיות וכל העופות ביחד. ואזי כשבאו כולם לאילו המידות הנעל, אזי באו כולם על דעת אחת והסכימו כולם על דרך אחת ללך באותו דרך אל האילן הנעל והלכו כולם. זאת אומרת שהשלום ביניהם הוא כבר היה תוצאה של עבודה פנימית. אפשר לעשות תהליך גישור, אפשר לעשות הרבה תהליכים. רק ברגע שהם עברו שינוי פנימי אמיתי, זה הכיר בכל הסביבה ומשהו בסביבה השתנה. עכשיו, איך הגענו לזה בהקשר של רבי שמעון? שרבי שמעון הוא העץ, הוא העץ שממנו כל החיות וכל ה... רואים שבצלו של רבי שמעון כל עם ישראל מוצא את מקומו. כולם מוזמנים. רבי שמעון מחבב את כל אלו שבאים אליו, אלו שעושים מנגל, שותים ערק, רוקדים, בסטות, כולם האורחים שלו. זה העץ, רבי שמעון הוא מלמד אותנו איך להיות במקום הזה של אמונה, יראה וענווה. איך לקיים את העץ הזה שכולם יכולים לחיות שם. אני רוצה לסיים ולומר שהסיפור הזה ביום החמישי הוא בהקשר של מעט המחזיק את המרובה. המנחה נותן מהלך שלם, מעט המחזיק את המרובה. כל העניין של העץ הזה זה מעט המחזיק את המרובה. עץ אחד שכולם מסתדרים שם. לכולם יש מקום. לעומת זאת, כשיש מרובה, לפעמים גם המרובה לא מחזיק את המעט, הוא לא מחזיק כלום. אז מה שאני רוצה להציע, שכשעובדים על האמונה, יראה וענווה, אז לא רק שזוכים להגיע לעץ, אלא בכלל זוכים בחיים שהמעט מחזיק את המרובה. מעט עבודה, הרבה פרנסה, מעט מקום, מקום לכל הדברים. מעט לימוד, והוא פרה ורווה בצורה נפלאה בתוכנו. זאת אומרת, כל דבר הוא מעט מחזיק את המרובה. יהיה רצון שיהיה לנו סבבה קדישה בחיינו, ושכולנו נגיע לריפוי מהביוס תחריפתה. רבי זנסון, נראה לי פעם שבספר המידות רבנו כתב שהשם אוהב למי שאינו משתכר. הקדוש ברוך הוא אוהב למי שאינו משתכר. למה? אז הוא הסביר לי שבן אדם שהוא משתכר לא נוח לו בתודעה שלו עכשיו, במצב רוח. הוא אומר, אני רוצה לעבוד השם, אבל בסבבה, במיני מילים טובות אחרות. כשבן אדם מסכים כאילו לקבל את עצמו במצב רוח הזה, ומתוך המצב רוח הזה לראות איך הוא יכול להביא להטבה. זה לא שאסור לשתות, ביהדות מותר לשתות אלכוהול. רק זה עניין של תודעה, של בן אדם אומר, וואו, בעצם יש איזשהו הזמנה לנסות להיות בקשר דרך הרגשות האותנטיים שלי. ואז גם אם זוכים להיות במודעות הזו, משהו נפתח. תודה על הקשב, על פניכם המאירות, על שמחת הלב, על המחשבות הטובות לתרגל את זה בבית, מקום שלא רואים, שיהיה בדיוק כמו שרואים. אמונה, יראה וענווה, כנפי נשרים. מה אתה מחזיק את המרובה? עד שנגלה שהטוב שמופיע בחיינו הוא לאין ארוך ממה שיכולנו לדמיין שאפשרי בכלל. דרך כלל אומרים שבן אדם יכול להגיע עד איפה שהוא מדמיין. רק שבן אדם כתוב יגעת ומצאת תאמין. יגעת ומצאת לאין ארוך ממה שיגעת. רק שבן אדם מתייגע, זוכה על העניינים היקרים לו, נפתחים מרחבי האינסוף. לילה טוב.